הטבע של ארץ ישראל, הצמחים, בעלי החיים, כל הטבע, והתורה זה אותו עניין. אתה לומד מהתורה על הצמחים, מהצמחים על התורה. אז השקדיה, לא רק השקדיה, אבל הרבה דברים. ראינו שם, השקדיה היא הרי, היא באה ללמד אותנו על יסוד גדול מאוד, שהשקדיה היא העץ הראשון ביער, בחורש, שהוא פורח בפריחה נפלאה, ומראה על שקידה, על שקדנות, כן? מי שיש לו שקידה, אז הוא פורח הראשון. סוד ההצלחה, הייתי אומר, זה השקדנות. אדם שוקד, כמו השקדיה, היא הראשונה מכל הצמחים שפורחת ביער. ראינו אותה, שוחחנו איתה, היא אמרה שהיא מאוד שמחה בחורף הזה, כל כך הרבה פרחים, כל כך הרבה דברים. ראינו שם גם עוד עץ מאוד מעניין, ארז הלבנון. יש, אתם יודעים, יש עץ שנקרא ארז הלבנון. העץ הזה, הוא גדל בדרך כלל בלבנון, זה המקום הטבעי שלו, זה הלבנון. אבל בשנים האחרונות, בצורה כזאת או אחרת, מילים מקפריסין חלק מביאים, אז הביאו שתילים של ארזים או משהו כזה, ושתלו את זה ביער, ביער ירושלים. אז פגשנו את ארז הלבנון, שוחחנו איתו, היה מאוד מעניין. המיוחד בארז הלבנון, לכן גם צדיק נמשל לארז, שהוא גדל לאט לאט, אבל בטוח. זאת אומרת, העץ הזה זה לא מין עץ שגדל מהר ונובל מהר, אלא הוא צומח בהדרגה ולאט, אבל הוא חי אלפי שנים, העץ הזה, עץ הארז, יכול לחיות אלפי שנים. ולכן הצדיק גם הוא משול לארז. כי ארז הלבנון אנחנו אומרים על הצדיק, כן? כי הוא גדל לאט לאט, אבל הוא, אנחנו אומרים, בטוח. וגם העץ הזה, הארז הזה זכה שהמשכן הקימו את הקרשים מעצי הארזים כידוע. וגם בבית המקדש, שלמה המלך הביא עצי הארזים מלבנון, ואין שום מקריות בדברים האלה. החוזק והחוסן של העץ הזה, וזה שהוא חי אלפי שנים, זה מתאים לו לבית המקדש, מתאים לו למשכן, מתאים לצדיק, שהוא חי בפרספקטיבה של אלפי שנים. אז דרישת שלום מהטבע, כמו שאומרים. למדנו עוד דבר, אולי כדאי. ראינו פריחה. פרחים. הפרחים, זה עכשיו בדיוק התחלת הפריחה של הקלניות, של הסביונים, של כל מיני צמחים בטבע. אבל כידוע, אפשר ללמוד מכל דבר, כמו שנאמר, כי האדם עץ השדה. אבל גם מפרחים אפשר ללמוד. מה אפשר ללמוד מפרחים? הרבה דברים. אבל אחד הדברים שלמדנו היום בטבע, מוסר השכל גדול לבן האדם מהפרחים, הרי מה זה פרח? הפרח יש לו מטרה. מהי המטרה של הפרח? להתרבות. הפרח בנוי בצורה כזאת שיש לו מנגנון שהוא מושך אליו את החרקים. דהיינו, יש לו עלי כותרת שהם בדרך כלל עלים צבעוניות, עלים בעלי צבע, מושך וכו', כמו הקלנית ופרחים אחרים. יש לו גם, לצמח יש לו בדרך כלל צוף וריח נעים, כל הדברים האלה. לא יודע אם יצא לכם לדבר עם הפרחים. מישהו כאן יצא, שלמה המלך יצא לדבר עם פרחים. כתוב שהוא דיבר עם כולם, עם משדה השדה. אז מה זה הדיבור הזה? שלמה המלך... ולא רק שלמה המלך, גם חכמנו זכרונה לברכה. מהי המטרה של הפרח? הפרח הוא, יש לו צורך, או חיוב, או רצון, נאמר ככה, למשוך אליו את הדבורים, את החיפושיות, את החרקים, על מנת שיעביר את האבקה הזכרית לפרח הנקבי, להעביר בצורה כזאת, הצמח הולך ומתרבה. האמת היא שכל אדם יש בו גם את המידות של הצמח, של החי וכו'. אז גם באדם יש גם את העניין הזה של הריבוי. וזה בא לידי ביטוי דווקא אצל האישה. האישה ידוע שיש לה תקופת פריחה. תקופת הפריחה של האישה זה מגיל הנעורים, אפשר לומר, עד גיל זקנה או קצת פחות מזקנה. הקדוש ברוך הוא נותן לאישה את החן, את היופי, את על מנת, המטרה היא להקים בית בישראל, להקים משפחה וכו'. זה דבר טבעי. אחר כך, כשאנשים מסכנים יותר, הם מאבדים את אותם מנגנון טבעי כזה שהקדוש ברוך הוא מטביע בכל אישה ואישה. גם הצורך של האישה להתפשט, להתלבש יפה, תכשיטים ופסמים וכל הדברים האלה, זה חלק מהמנגנון הזה שהוא קיים גם בצמח. הצמח גם הוא קיים בו, אלא בצורה טבעית אצל האישה, בצורה כפי שהיא בוחרת בדבר הזה. אבל יש הבדל בין אישה לצמח. מה ההבדל? לצמח אין לו בחירה חופשית. אין לו, הוא באופן טבעי, ככה הוא גדל, יש לו את הפרח, יש לו את הריחות שלו, את האבקנים שלו, את הכותרת שלו, כל מה שיש לו. אבל האישה יש את הבחירה החופשית. אז יכול להיות שאישה תקבל את כל הכלים להקים בית בישראל, גם את החן, גם את היופי, גם להתלבש יפה וגם להתקשט וכל הדברים האלה. אבל היא מכל מיני סיבות אומרת, אני לא רוצה להתחתן. יכול לקרות דבר כזה? יכול להיות. איך אתה יודע? אל תזכיר שם. אבל יש אחת כזאת. לצערנו הרב, לא אחת כזאת.
אני מכיר אחת כזאת, היא באה אלה כל יום. מה נעשה לה? היא באה אישר לסלם.
שלח אותה למכון נורא. בכל זאת, זה דרך אגב, הטיול היה לבנות תורה, למכון נורא. גם בירכתי אותם. אז לפעמים אתה רואה באמת שהשם נותן לאדם את או לאישה במקרה זה את הכלים ואת היכולת להקים את בית בישראל. ועושים דברים אחרים, קריירה או תואר או זה, כל מיני דברים אחרים. והגיל הזה של הפריחה הוא גיל מוגבל, הוא לא כל החיים. כמה, גיל מסוים שבו האישה יכולה באמת לפרוט ולרבות. ואז מתפקשש לה הדבר. זה הבדל גדול. מי יותר חכם? הצמח או האישה הזאת?
הצמח.
אבל אני בדקתי, יש לו חוכמה. החוכמה האינסטינקטיבית, הטבעית הזאת.
לצמח יש לו גם מנגנון הגנה.
גם מנגנון הגנה. נכון, גם לבעל חי. אנחנו למדנו שבעל חי יש לו חושים של אינסטינקטים, של זהירות, מידת הזהירות. כן, שבעל חי הוא מרגיש באיזה סכנה, ומיד הוא בורח. אבל האדם, בגלל הבחירה החופשית שלו, למרות שהוא רואה את הסכנה לנגד עיניו, הוא יודע שזה סכנה, הוא לא נזהר. דיברנו על זה באחד השורים הקודמים, זבוב, אתה עושה לו, מה הוא עושה הזבוב הזה? בורח. אדם מחזיק את ההגה 160 קילומטר לשעה. כמעט ודאי שהוא כאן יתרסק. אני פעם לפעמים רואה כאלה בכבישים, יש כאלה עם מוציץ סייקל, איך קוראים לזה? אופנוע. נעשה לי חושך בעיניים, אני רואה אותם טסים. הולכים בין המכוניות במהירות מטורפת. זה סכנה או לא סכנה, מה אתם אומרים?
סכנה
ממשית. אבל הוא לא שם לב. אבל אתה היית נוסע על אופנוע, מה אתה אומר? אבל חזרת בתשובה, אני רואה. זה היצר הרע, אומר לך. אבל כל זה, זה פחות מחיה. החיה, היא לא נכנסת להרפתקאות, לסיכונים. הזבוב, שאלתי פעם את הזבוב, תגיד לי, למה אתה נכנס לסיכונים? הוא אומר, מה, אתה רוצה שאני אמות? אני לא מוכן להיכנס להרפתקה. גם כתוב בהלכה, אדם לא הלך לחורבה, למקום שיש סכנה. אם הוא עושה את הדבר הזה, והוא נכנס להרפתקאות, אז הוא עובר עבירה, הוא לא הלך לפי השכל הישר, וגם לא לפי התורה. כן? אז זה יצר הרע, אבל בגלל היצר הרע הוא יכול להיות פחות מזבוב. בגלל הדבר הזה. או אדם מעשן סיגרה, דיברנו על זה בשור, אחד השורים הקודמים. כתוב על הסיגרה, סכנת מוות. הוא מעשן. תגיד לי, זבוב יותר חכם ממך. זבוב, כשהוא רואה סכנת מוות, מה הוא עושה? בורח מיד. ואתה לוקח את, את הסיגריה ושם בתוך הריאות שלך. תגידו, אז בן אדם יכול להיות כמלאך, אבל יכול להיות פחות מפרח, מצמח. יכול להיות פחות מחיה. הנאצים ימח שמם וזכרם הרגו אנשים, סתם ככה. לפחות הארי שהוא טורף, הוא אוכל את הבשר. יש לו סיבה למה הוא טורף. אבל חיה, יכול להיות, האדם יכול להיות פחות מחיה. מבחינה הזאת של למה אתה הורג? מה אתה מלך להרוג, לרצוח? אין בזה שום... אז זה המעלה של האדם. המעלה של האדם שהוא באמת יכול להגיע למדרגות של דבקות בקדוש ברוך הוא. עד כדי מלאך כמלאכים אנחנו. אבל אותו בן אדם או אדם אחר יכול, בגלל שהשם נתן לו את הבחירה החופשית, להידרדר למדרגה כזאת שהוא... צמח או חיה יותר, יותר נוהגת בחוכמה, בתבונה למאשר האדם. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. לא יקרוא, זה המציאות שלנו. אז זה ראינו בטבע, איזה קלניות, איזה פרחים, איזה יופי, כל הדברים האלה. אז אמרתי לבנות תורה, אמרתי להם, תלמדו מהצמח. אם אתם בגיל הנאורים, תקימו מהר בתים. ובאמת כתוב בהלכה, שהאבא חייב לתת לביתו, לקנות לה בגדים יפים. כתוב במסכת קידושין. למה? הבגדים היפים זה כמו הפרח, כמו עלי הכותרת שלה, כי ברגע שהוא מתרבה, הדעלים האלה נובלים, אין להם כבר תפקיד. כתוב כאן שבאמת את העניין הזה של היופי והחן והדברים האלה שמוצאים בטבע, אנחנו צריכים ללמוד גם כן, שזה יהיה תכליתי, שזה יהיה, תהיה לו מטרה, ולא חס ושלום לדברים אחרים. לכן גם כל כבודה של בת מלך, פנימה, פנימה הכוונה היא בבית. לא שתלך תתקשט ותתלבש וכל זה, בשביל גורמים אחרים, אלא כלפי בעלה, מתוך הבית. בשביל הבית, שם בית. טוב, רבותיי, אנחנו נחזור לדף סמכי לעניין של הכוזרי, כן. וראינו שהעניין של הקורבנות, זה הקדוש ברוך הוא מסתדר בלי קורבנות, נכון?
נכון.
איך אתה יודע? הוא מסתדר בלעדינו גם. הוא יכול להסתדר הכל. מציאותו של הקדוש ברוך הוא, יש בביטוי כזה בפילוסופיה, מוכרח המציאות. מוכרח המציאות. אנחנו כבני אדם, אנחנו אפשרי המציאות, לא מוכרח. ריבונו של עולם, לא, לא, בין כך ובין כך, בכל מצב הוא קיים. אם אנחנו כן פועלים או לא פועלים, אם יכול, איך אומר הרמב״ם, אפילו כל העולם כולו יחרב, חס ושלום. ויהיה פיצוץ אטומי הכל. הקדוש ברוך הוא, המציאות שלו היא קיימת בכל זמן, בכל מקום, לפני שנברא העולם, אחרי שנברא העולם, תוך כדי בריאת העולם, גם כרגע, הוא לא תלוי בנו. לא תלוי. המציאות של הקדוש ברוך הוא לא מוצא. מלוך כל הארץ כבודו, תמיד כבודו מלא עולם. תמיד. המציאות שלו קיימת. אבל הקורבן לא עוסק במציאות האלוקית, אלא בגילוי המציאות האלוקית. זה שני דברים. המציאות האלוקית, איך אומרים? אמרנו הקדוש. קדוש זה נבדל. דבר נבדל, דבר קיים, והשם ניצב על הסולם. מעל הכל, ריבונו של עולם ניצב, קיים. השינויים למיניהם של גילוי השם בעולם, אור השם בעולם, הוא כבר תלוי בנו. אנחנו עובדים את השם, דבקים בקדוש ברוך הוא, עושים את רצונו, בין השאר אל קורבנות, מלשון להתקרב, קורבן זה גם לשון להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, מתגלה השכינה, מתגלה אור השם בעולם, מתגלה כבוד השם, לא אותו כבוד השם שהוא מסתתר מנגד עיני נשמתנו, שלית מחשבה תפיסה בכלל, אלא כבוד השם שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יתגלה את דרכנו על ידי זה שאנחנו עושים את רצונו. אתה מכבד את ההורים שלך, מישהו כאן כיבד את ההורים שלו פעם, ירים את היד, אתה גילית באותו רגע שכיבדת את הוריך, אתה גילית, הופיע אור השם בעולם. נכון שזה אור במדרגה כזאת או אחרת. עשית דבר טוב, התגלה אור השם בעולם, שזה המעשה הטוב הזה שאתה עשית. אתה הבאת הקורבנות, זה אותו פרינציפ, אותו עיקרון. על ידי הבאת הקורבנות, מתגלה אור השם, או מה שאנחנו קוראים השכינה. השכינה זה מלשון שוכן, שכנתי בתוכם, כן. אז זה העניין של הקורבנות. אם אתה הולך לפי ההדרכה האלוקית והצו האלוקית, הסדר האלוקי, למרות שעל פניו, דיברנו בשיעור הקודם, הקורבנות זה נראה דבר קצת לא סימפטי, נאמר ככה. אבל על פניו זה נראה ככה. אבל האפקט, התוצר, התוצאה, גילוי השפע האלוקי על ידי הקרבת הקורבנות, זה העניין. וזה נעשה כשעושים באמת את הקורבנות, על פי ההדרכה של התורה, לפי פרטי הפרטים. רצית להגיד משהו, כן? כן.
כל מי שמכבד את ההורים שלו,
הוא
גם מכבד את השם
יתברך.
זה
משווה שהאבא עשה לי. נכון. לא רק כבוד הורים, אז באמת הוא מכבד את הקדוש ברוך. הוא מכבד את רצונו. מה זה כבוד הורים? מה ההגדרה של כבד את אביך ואת אמך? מה זה הכבד הזה? מה זה הכבוד הזה שאתה מכבד את ההורים? אז אתה עושה את רצונם. זה נקרא לכבד את ההורים. אתה עושה את רצונם, אז על ידי עשיית הרצון, של אורך, אתה מגלה גם את הרצון האלוקי, לפי המדרגה הזאת. כי מה האלוקים רוצה? הוא רוצה שתכבד את אורך. אבל לא רק בכיבוד אביהם, בכל מצווה, בכל מחשבה טובה, בכל מידה טובה, בכל דבר טוב שאנחנו עושים, אנחנו מגדילים את האור בעולם. וההפך, כל דבר לא טוב, אנחנו מקטינים את האור בעולם. האדם משול לנר, כי נר השם נשמת אדם. נכון. האדם הוא כמו נר. וכמו בנר, יש אור גדול ואור קטן, ואפשר לחבות את הנר גם, ואפשר להגדיל את אורו וכל הדברים האלה. אותו דבר גם אנחנו. אתה חושב מחשבה טובה, אור גדול בעולם, לפי המחשבה, לפי המדרגה. אתה חושב מחשבה לא טובה בעולם, זה לא רק שיש לך חושך בנשמה, אלא אתה גם מקטין את אור השם בעולם. זה עניין כללי, זה לא רק עניין פרטי. כל אחד מאיתנו הוא חלק מתוך כל המערך כולו. זה מובן הדבר. לכן אנחנו מדקדקים על פרטי פרטים של מצוות כאלה ואחרים. למה? כי כל פרט כזה זה גילוי כבוד השם בעולם. ויש אנשים שהם קוראים להם שהם דבקים באלוקים, הם אוהבים את אלוקים ויראים באלוקים, הם באמת על כל דבר הם מתאמצים ומשתדלים, דברים שנראים לכאורה שוליים או משהו כזה, הם רואים בזה שהם עושים את רצון הבורא באהבה, בהשתדלות עד הסוף, ויורדים לפרטי פרטים של עשייה. אותו דבר הקורבנות. הקורבנות זה לא סתם מעשה, זה מעשה שמבטא את הרצון של אלוקים. האלוקים רוצה שנקריב קורבנות. למה הוא רוצה שנקריב קורבנות? כי הוא אוהב אותנו. הוא אוהב אותנו. הקורבנות, האפקט של הקורבנות, זה להתקרב לאלוקים. לכן זה קוראים לזה קורבן. להיטהר, לחפר עלינו, ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. ועל זה אנחנו מתפללים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. למה? לא בשביל לבוא לקחת פיקצ'ר. פיקצ'ר אפשר לקחת באולילנד. זה לא בעיה. אנחנו מבקשים שיבנה בית המקדש במהרה בימינו בגלל מה? בגלל התוצר של בית המקדש. בגלל האפקט של בית המקדש. אם אנחנו מתאבלים בתשעה באב על חורבן בית המקדש, אנחנו מתאבלים על אור השם שקבע מבחינתנו. על זה שאנחנו התפזרנו ואין לנו את אותו, על זה הצער. אותו דבר דרך ספר תורה. אתה מנשק ספר תורה כשיוצא מהארון. מישהו יצא לו פעם מנשק ספר תורה? איך זה טעים הנשיקה הזאת? מה אתם אומרים?
הנשיקה הזאת זה
הדבקת הנשמה
לספר.
מה?
הדבקת הנשמה של האדם לספר תורה.
נכון, אבל מה זה מבטא נשיקה? נשיקה יש לה הבעה של יחס, של דבקות, אני מתקשר. למה אני מתקשר? לאותיות, לפיזיקה שלה, למגילת קלף, לאותיות, לדברים האלה? לא. למה שמביעות האותיות האלה? שהאותיות האלה מביעות רצון השם. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני אוהב את רצונו המתגלה דרך ספר התורה, דרך האותיות האלה. אותו דבר הכותל. באים לכותל לא בגלל האבנים. האבנים זה אבנים. אבנים יש בכל מקום. אלא בגלל שהמקום הזה נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא שהוא מתגלב דרך המקום הזה. אז אנחנו מכבדים את הגילוי, את הסגולה של המקום שבו מתגלה הבורא. אבל לא בגלל שאבנים גדולות או קטנות או משהו כזה. לפעמים אנשים מתבלבלים. הם מתרשמים איזשהו דבר חיצוני, אבל לא מבינים שהדבר החיצוני הזה הוא מביע דבר ענק. גילוי אור השם בעולם. קיים בבית המקדש, בבני הכותל, שריד בבית מקדשנו, בספר התורה, בכל הדברים. לכן אנחנו מתייחסים בהרצה, באהבה, לא בגלל הפיזיקה שבדבר הזה, לא הדבר החומרי, אלא בגלל מה שהוא מביע, מה שמביע. מביע את רצון השם בתוך התם אבני או קלפים או הדברים. זה מובן הדבר. טוב, יש שאלות? אם אין שאלות, נעשה לכם בחינה בשבוע הבא.